שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. המוני בית ישראל נערכים לקראת יום הדין בקיום מנהג כפרות, כשרבים יזדרזו לקיימו כבר עם עלות השחר ורוכים הכנות אחרונות לסעודה המפסקת, לצום וליום הקדוש ביותר בשנה. במהלך היום מתקיימות בחסידויות רבות עד זמן מנחה גדולה 90 מיוחדים, שבמהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות לקראת יום הכיפורים. כתבנו בנצי לאיזרוביץ' מציין כי רבבות מתפללים הגיעו אמש לכותל המערבי לאמירת סליחות אחרונות ולאתרת נדרים, ובמעמד הסליחות המרכזי השתתפו הרבנים הראשיים לישראל הגאון הרב דוד לאו והראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, ורב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. עוד מוסר כתבנו כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, בדגש על העיר העתיקה והדרכים לכותל המערבי. מחר לקראת תפילת נעילה, אלפים צפויים להגיע לכותל ולשמוע שם את תקיעת השופר, ומקיימת שירת לשנה הבאה בירושלים הבנויה. לאחר תפילת ערבית יחולקו למתפללים בכותל עוגות ושתייה לשבירת הצום, ותאמר ברכת הלבנה בשמחה וברוב עם. חברת אגד תעמיד כבר היום למוצאי הצום אוטובוסים רבים בקרבת הכותל, כדי לאפשר למתפללים הרבים לשוב לבתיהם במהרה במוצאי יום הכיפורים. המשטרה תגברה משמעותית את האבטחה בכל רחבי הארץ לקראת יום הכיפורים ובמהלכו, וכוחות הביטחון שומרים על כוננות גבוהה בגבולות ישראל, בצפון הארץ ובדרומה, בגבול רצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי על שטחי יהודה ושומרון הוטל מאז אמש ב-12 בלילה סגר מלא, שיוסר מחר ב-12 בלילה בכפוף להערכת מצב ביטחונית. השוהים ביום כיפור רחוק מבתיהם מומלץ להקדים את הנסיעה ככל שניתן בשל הפסקת התחבורה הציבורית בהדרגה החל מהצהריים בכל רחבי הארץ. לידיעת הנוסעים צפון, המנהרות הכרמל בחיפה ייסגרו החל מ-3 אחר הצהריים עד מחר ב-9 בערב. המרחב האווירי של ישראל ייסגר סמוך ל-2 אחר הצהריים. הטיסות הנכנסות והיוצאות ופעילות התחבורה הציבורית יתחדשו בהדרגה כשעתיים אחרי צאת יום הכיפורים. וליתר החדשות, כוחות צהל עצרו בפעילות לילית פלסטיני חשוד שבחיפוש ברכבו נתגלה רובה מסוג M16 ותחמושת, והוא עבר לחקירת גורמי הביטחון עם עוד 9 מבוקשים פלסטינים. ידיעה שמסר כתבנו קובי פינקלר. גורם בכיר בממשל טראמפ מכחיש דיווחים בתקשורת הבינלאומית שטענו כי ארצות הברית החלה בהשגת כוחותיה מסוריה, ובכך אפשרה לצבא טורקיה להיערך לתקיפת קורדים בצפון המדינה. בדברי הגורם הבכיר בוושינגטון, מדובר בהזזת כוח קטן של לוחמים אמריקנים למיקום אחר בשטח סוריה ולא בנסיגה מלאה. הנשיא טראמפ הבהיר לנשיא ארדואן כי אם חיילים אמריקניים ייפגעו מתקיפה טורקית בסוריה, יהיו צרות גדולות וכלכלת טורקיה תהרס על ידי ארצות הברית. תושב הפזורה הבדואית מרעת נעצר בחשד שגנב 1,800 עופות שהיו מיועדים למנהג הכפרות אותן הובילה ברכבו. החשוד יובא במהלך היום לדיון בבית משפט השלום בבאר שבע. קו ההלכה של בד"ץ חניכי הישיבות מתוגבר בערב יום הכיפורים במורה הוראה נוספים שישיבו לשאלות בענייני דיומה לקראת יום הדין. מספרו של קו ההלכה 073-724-6000. גם בית הוראה הלכה למעשה בראשות הגאון הרב אופיר מלכה מתוגבר עד לכניסת היום הקדוש בעשרות מורי צדק, שישיבו לשאלות הלכתיות בענייני צום יום הכיפורים בכוכבית 5047. זמני יום הכיפורים תש"פ, הדלקת הנרות בירושלים ב-5:40, בבני ברק והמרכז ב-5:55, בחיפה ב-5:46 ובבאר שבע ב-5:58. מוצאי יום טוב בירושלים ב-6:51, בבני ברק והמרכז ב-6:53, בחיפה ב-6:52 ובבאר שבע ב-6:54. לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, צאת יום הכיפורים בירושלים ב-7:32, בבני ברק והמרכז ב-7:29, בחיפה ב-7:30 ובבאר שבע ב-7:32. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מורגשת עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום הכיפורים יוסיף להיות חם מהרגיל, ומחמישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות וינשבו רוחות צפניות ערות לאורך החוף. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום רב לכל המאזינים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. שנזכה לגמר חתימה טובה, שיעלו התפילות לרצון לפני בורא עולם, ונזכה לביאת משיח צדקנו השנה, ויהיה לנו ממשלה בראשותו של מלך המשיח, אמן. אנחנו בערב יום הכיפורים. דבר ראשון צריך לדבר על אותם אנשים מסביבנו, לפקוח עין, לא להיות אגואיסטים לחשוב רק על עצמנו, לפקוח עין על מי שיושב לידי בבית הכנסת, על שכן באותו בית שאני גר, בסביבה שאני מכיר. פעמים אותו אדם שהוא מרגיש לא טוב, יש חשש סכנה לחייו. חשש סכנה זה אומר אפילו ספק פיקוח נפש, צריך לעודד אותו, צריך לעורר את תשומת ליבו. פעמים שצריך לצום, פעמים שהוא צריך לאכול. מה יותר קשה? מי שצריך לאכול או מי שצריך לצום? הקושי הגדול יותר הוא למי שצריך לאכול. כל החיים שלו הוא צם, פתאום הגיע מצב שהוא נאלץ לאכול. זה עין במר בוכה ולב לא שמח. מי יכול לאכול ביום הכיפורים? זה לא נכנס, זה לא הולך. צריך לעורר את תשומת ליבו, לעודד אותו, לדבר על ליבו, שכל אחד מקיים את רצון הקדוש ברוך הוא בדרכו. הבריאים על ידי הצום. מי שצריך לאכול, עושה את רצון הקדוש ברוך הוא בזה שהוא אוכל. וראיה לדבר שהוא לא רק שלא עובר שום איסור, אלא אפילו עושה דבר טוב. מברכים את כל הברכות ככל ימות השנה. אם הוא אוכל פרוסה אחר פרוסה, כל פרוסה 30 גרם, בהפסקות של 10 דקות, הרי הוא בסך הכל אכל יותר מקבצה. הוא נוטל את ידיו עד סוף כף היד ומברך על נטילת ידיים. מברך המוציא לחם מן הארץ. וכשהוא מסיים את אכילת הפרוסות שהכין, הוא כבר מרגיש טוב, אז מברך ברכת המזון ואומר יעלה ויבוא. ביום הכיפורים הזה, ביום מחילת האבון הזה, אילו הייתה חס ושלום איזו בעיה קלה, נדנוד קל כלפי המעשה שהוא עושה, היינו מבטרים על כל הברכות. חס ושלום בוצע ברך, ניעץ השם. ולכן, אדם שנאלץ מפני פיקוח נפש, לאכול מאכלים אסורים, גם אם הם ערבים לחך, אסור לו לברך. בוצע ברך, ניעץ השם. נכון שזה מותר לו, כי יש כאן פיקוח נפש, אבל עדיין המאכל אסור. כאן לפנינו אין מאכל אסור. כאן לפנינו המאכל מצוין, אלא שהזמן הוא שאסור. ולחולה הזה גם הזמן לא אסור. לחולה הזה הזמן הוא, בעזרת השם, יחלוף החולי, יהיה בריא, הזמן יחזור לשנה הבאה ויוכל לצום יחד עם כלל ישראל. בינתיים הוא מצווה באכילה. לשים לב לילדים הקטנים. האמא עסוקה בתפילה, לא תמיד היא שמה לב. להכין להם את המאכלים שלהם. לא צריך להכין אוכל חם, לא צריך להשאיר פלטה. עבור תינוקות משאירים מים בטרמוס. אין צורך לעשות כל מיני דברים מיוחדים כמו כל יום טוב, כי זה יום הכיפורים. גם ילדים צריכים להכיר ולהרגיש שזה יום הכיפורים. מה שאין כן, כאשר יש, ברוך השם, ילדים בוגרים יותר, הם יודעים לדאוג לעצמם, שהם ידאגו לעצמם ויקחו לעצמם את המאכלים. בתשומת לב הזו לא נפספס את העיקר, וזה העיקר לקיים את הנפשות. כן, בבקשה, לשיחה.
כן, יש לי שתי שאלות. אחד קשור לאנטיביוטיקה, אחד קשור ללבישת רצועה של שעון. לגבי הרצועה של השעון, הוא עשוי מאור. אז רציתי לדעת, בגלל שאסור להלביש אור ביום הכיפורים, גם בתשע באב אגב, אז מותר לי ללבוש את הרצועה הזה או לא?
האיסור באור הוא רק בנעליים. מותר בכל בגד, בכל דרך, קריות מאור, חגורה מאור, הרצועה של השעון, כיפה למי שלובש. אני יש לי במגבעת רצועה של אור שתופסת את הראש. אצל כל חובשי המגבעות יש רצועה של אור. אין שום איסור בדבר. להפך, עלינו להיראות מכובדים עם הבגדים הכי מתאימים, כי אנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא שנצא בדימוס. זה כולל את כל הבגדים הרגילים, מלבד נעליים, שבהם בין אם הסוליה מאור ובין מה שחופה מלמעלה אור, זה אסור. רק בנעליים, לא בשאר הבגדים.
אוקיי, עכשיו לגבי אנטיביוטיקה, אני התחלתי לקחת אנטיביוטיקה ביום חמישי שעבר, יש לי דלקת בשן והם עוקרים אותו ביום חמישי בעוד יומיים. שאלתי את הרופא שיניים, עם מה לגבי יום כיפור, הוא אמר לי, אם את יכולה להסתדר בלי זה, תסתדרי בלי זה, אם את צריכה את זה, תקחי את זה, הוא ישיב את זה לשיפוטי, איך אני ארגיש.
אני לא אשאיר.
לפעמים יש לי כאבים, ויש לי אין לי כאבים, אז רציתי לדעת מה לעשות, איך לנהוג.
אני לא אשאיר לשיפוטך, אני לא אתן לך את זה, זה לא דמוקרטיה. מה שמותר ביום הכיפורים, ואת זה צריכים כולם להפנים, רק פיקוח נפש. נטילת האנטיביוטיקה היא לא בגדר פיקוח נפש במצבים של כאבי שיניים. זה רק כאבים. כאבים זה לא פיקוח נפש. לכן, העצה שאני נותן, הערב בסעודה המפסקת, לוקחים פעם אחרונה את האנטיביוטיקה, ומיד בשבירת הצום למחרת, אפשר כבר ליטול שוב את האנטיביוטיקה. ההפסקה של יום, כאשר לא אוכלים, היא לא מעכבת את ה... תועלת שיש.
ואם יש לי כאבים חזקים?
נו, מה אפשר לעשות? מי שיש לו כאב ראש, מותר לו לקחת אופטלגין? מותר לו לקחת אקמול? בשום אופן לא. אין דבר כזה. רק פיקוח okay, נפש, טוב. מה שמותר. שלא
לא,
נקל ראש.
לא, זה לא
ראש.
פיקוח נפש.
אני יודע, לכן אמרתי. לכן אמרתי, אני לא אשאיר okay. לשיפוטך, כן. רפואה שלמה.
לא, זה הסיבה שאמרתי מה שרופא אמר.
רפואה שלמה.
טוב, תודה רבה, כבוד הבא.
כל טוב.
אמרתי מה טובה.
כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום, אני בת 10, ואני שואלת עוד מתי אני צריכה לצום.
לא שמעתי כל כך טוב את ההתחלה.
אני בת 10, ואני שואלת עוד מתי אני צריכה לצום, כי אני לא יודעת.
ילדה בת 10. ילדה בת 10 צמה מקסימום עד שעה 11. אין הבדל בין הבנים לבנות. ילד בן 8 צם עד שעה 9. ילד בן 9 צם עד שעה 10. ילד בן 11, בן 10 צם עד 11. ילד בן 11 או ילדה בת 11 צמים לפי מידת היכולת. עד מתי שהם מצליחים. הם מצליחים באחת, הם מצליחים בשתיים, בארבע, מתי שהם יכולים, ממשיכים את הצום. הם כבר לא יכולים, הגיעו למשבר, אז נותנים להם לאכול.
אוקיי, תודה רבה.
בהצלחה רבה. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, הבת שלי קלה והיא נתנה לי סכום כסף, נתנה לי מעשר מהמשכורת שלה לתת לי צדקה. בעלי אמר שמאחר שהיא מתחתנת בעוד חודש והיא מפרנסת בית של תורה, בעלה בעזרת השם היא יעברך, שאין צורך שהיא תיתן מעשר. השאלה מה קורה עם זה, זאת אומרת, מה קורה עם הכסף שהיא הקדישה, ומה קורה בכלל בעתיד בנושא הזה של בעל עברך ואישה מפרנסת.
מצוות המעשר היא מצווה של צדקה, לא יותר. אין לנו חיוב מהתורה, כמו שכל הפרשת תרומות ומעשרות בימינו היא מדרבנן ולא מן התורה. המקור של מצוות המעשר הוא מצד מעשר של מצוות הצדקה. זה כל העניין. למי נותנים צדקה? למי שנצרח. אני, יש לי את המבט על הקרובים אליי ביותר. ענייך ועניי עירך, ענייך קודמין. הקרובים אליי ביותר. לכן, בחור שחוסך כסף כדי לבנות בית של תורה, אינו חייב להפריש מעשר. הוא יצטרך לרכוש בית, רעיתים, לפרנס. מאיפה הוא יביא? הוא ייפול על כתפי אחרים. הוא נותן כדי שיתנו לו פי שניים אחרים. לכן, במצבים כאלה, פטור מלתת את המעשר, כאשר הוא חוסך את הכסף ולא משתמש בו. אם הוא משתמשים בו, לוקחים, קונים בזה בגדים, קונים בזה כל מיני מאכלים, אז כן צריך להפריש מעשר. אבל כאשר חוסכים את זה לצורך הקמת הבית, אין צורך. המטרה שאני כעת חותר אליה, זה שגם ההורים ייקחו את הכספי מעשר שלהם, ויתנו לילדיהם שהם ברוך השם לומדי תורה. אם באת לעשות, עשה עם עמלי תורה. המטרה שלנו במצוות המעשר כספים, היא מטרה מאוד מאוד ברורה, לסייע ולהגביר את לימוד התורה. העולם שלנו עומד על לומדי תורה. ככל שנעודד אותם, נחזק אותם, כך תרבה הדעת וירבה לנו הקיום בעולם בשפע.
הבנתי, ומה עם הכסף שהיא כבר לכאורה הקדישה נתנה לי לתת, ועלי אמר לי להחזיר לה?
לא, לא. מה שהיא כבר נתנה זה כבר נתינה של צדקה, תעבירי את זה למי שראוי.
הבנתי, בסדר. גמר חתימה טובה ותודה רבה.
גמר חתימה טובה. אדם שהוא נזקק בעצמו ונדר נדר לצדקה חייב לשלם את נדרו, וזה לא משנה מה מצבו הכללי. צריך לדעת שגם אני מחויב במצוות צדקה, לא רק העשיר, גם אני נותן. כל אחד כמובן כפי מה שהמצב שלו מאפשר לו, לא לעבור מעבר למה שהמצב מאפשר. כן, בבקשה לשיחה הבאה. כן,
הלו?
כן, בבקשה. כן, הגברת.
כן. רציתי לשאול בקשר למשאף. יש לי אסמה, ואני צריכה לקחת משאף ולשתוק בפה. איך אני עושה את זה?
המשאף דינו כמו בשבת. אין שום הבדל בין יום הכיפורים לשבת. השאלה של הגברת מתמקדת בשטיפת הפה.
של המים.
כן, כן. שטיפת הפה במים. אם אפשר להימנע, זה הטוב ביותר. אין שום פיקוח נפש אם לא נשטוף את הפה. אבל כיוון שאיסור הרחיצה הוא רק מדרבנן, לכן אמרתי, אם אפשר להימנע, צריך להימנע. אבל כשאני אומר להימנע ואין אפשרות להימנע, צריך להקפיד מאוד שלא תיכנס טיפת מים לבית הבליעה. כי אז זה כבר איסור תורה, וחצי שיעור אסור מן התורה. לא רק הכמות של 40 סיסי אסורה, גם בכמות של 2 מיליגרם כבר זה אסור. חצי שיעור אסור מן התורה. למי אנחנו מתירים? רק במקום פיקוח נפש. לכן השטיפה של הפה אחרי המשאף היא לא באותו גדר של פיקוח נפש. קשה מאוד להקל.
אוקיי.
רפואה שלמה.
חתימה טובה. אמן.
גם לכם, תזכו לשנים רבות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדברת רחל. אני רציתי לשאול את הרב לגביי, אני עברתי ניתוח לפני 3 שנים בערך, קצת יותר, לב פתוח. אני צורחת כדורים.
גברת, בואי נעצור פה. גברת, בואי נעצור פה. אני לא רופא. אליי לא פונים בפירוט של אותה סיבה שאת שואלת. את הפירוט הרופא יודע. שואלים את הרופא, מה יקרה אם אני אצטרך לצום? האם זה יפגע חס ושלום בבריאות? יכול להביא למצב של פיקוח נפש? אם הרופא אומר כן, אז צריך להכין את הכמויות המותרות, הקל הקל תחילה. אבל כאשר הרופא לא אומר שום דבר, או שהוא אומר שאין שום בעיה לצום, אז צריך לשמוע בקולו של הרופא. הרופאים יש ביניהם קלי דעת שבדבר קל הם אומרים לך תאכל. יש ביניהם רציניים. העצה שאני רגיל לומר, בירושלים ללכת לשערי צדק, באזור המרכז לגשת למעייני הישועה, או בנתניה לבית החולים בנתניה קריית צאנז, כל מיני מקומות שבהם יש רגישות להבנה מהו יום הכיפורים, מה החשיבות של הצום. אל רופאים כאלה אפשר לפנות בהבנה מלאה. פעמים הרבה שהידיעה שהרופא נותן היא לבד מספיקה כדי לתת גם בלי הוראה של, רב. פעמים הרבה שצריך גם בנוסף לרופא להתייעץ עם הרב.
רק שיש לי בעיה
היום
להשיג רופא,
תודה אשקלון. אני דיברתי על זה כבר בשבוע שעבר. דיברתי על זה פעמיים ושלוש. אני לא יכול לתת עצה אחרת. בהצלחה, רפואה שלמה.
תודה.
כן, בבקשה, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף. ברגעים אלו, כאשר כולנו עסוקים בקניות לחג, ישנן עדיין משפחות רבות שאין ביכולתן. עמותת חסדי יוסף עוזרת לאלפי משפחות בסעודת חג מכובדת. סלי מזון, תווי קנייה, ולבית התמחוי של חסדי יוסף מגיעים בודדים וחסרי יכולת. אנא, עזרו לנו לעזור להם. לתרומות והתנדבות חייגו. כוכבית 6042. כוכבית 6042.
כולם בונים סוכה, עם סוכות ירושלים. כל החידושים, כל העיצובים, כל המחירים. כולם קונים סוכה, בסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il.
חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
למעשה השאלה היא די זהה, אבל לא בדיוק לשאלה הקודמת, אבל אין לי ברירה מכיוון שזה היה טרי. הבן עבר לפני שלושה ימים ניתוח אפנדיציט, שעה בבית חולים שלושה ימים ויצא הביתה בן 13.5. האם לא הספקנו לשאול רופא מרוב הלחץ והתרדה שהייתה?
לגשת עכשיו כן? אל הרופא המנתח, כן? להשיג, כן? אותו ולהתייעץ איתו, להבין האם זה שהוא לא יאכל יפגע בו חס ושלום בבריאות, או שהוא יכול לצום. לפעמים, דווקא אחרי ניתוח כזה עדיף יותר לא לאכול, לפעמים, עד רבה צריך לחזק את הבני מאיים, עד רבה צריך לאכול כל דבר לגופו של עניין. אני, אין לי את היכולת לקבל אינדיקציה נכונה מה מתרחש בגופו, והרי כל אדם ואדם הוא עניין בפני עצמו, הוא עולם בפני עצמו. איך אפשר אם כך לדון?
בהחלט. יישר כוח. ברוך תהיה.
גם לכם. תזכו לשנים רבות ורפואה שלמה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום.
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
חשיתי בבקשה לשאול. אני לוקחת כדורים קבועים המון המון שנים, 12 שנה, שהם אחראים על הניקוד של הלחץ תוך מוחי. עכשיו, אני חייבת לקחת אותם, זה כדורים כרוניים. השאלה איך אני לוקחת אותם בכיפור?
יש שני מצבים של נטילת כדורים, תרופות. יש מצב שלוקחים בלי מים, בזה אין שאלה. עליה לקחת את הכדורים, כרגיל, בלי שום שינוי. אי אפשר לקחת את כולם בבת אחת, אז לוקחים אחד אחד, לאט לאט, נרגעים מהראשון, לוקחים את השני, וכן על זה הדרך. כאשר אין אפשרות לבלוע אלא עם מים, צריך להכין איזה כוס שבה את יודעת מראש, התחולה שלה מגיעה לכל היותר ל-40 סיסי. אני לקחתי לעצמי את המידה, בכוסות החד פעמי הרגילים, השקופות, יש קווים למטה. אלה שמתחילים הקווים ממש בתחתית הכוס, הקו השלישי מכיל עד לשם, מכיל קרוב ל-40 סיסי. יש כוסות שהקו התחתון הוא גבוה, אני לא יודע לומר. העצה שאני נותן, לשקול היום את הכוס ריק, להוסיף עליו, אם רואים שנוסף עד 40 סיסי, אני יודע את המידה שמותר לי לשתות. זאת אומרת, האדם שיש לו חשש פיקוח נפש, אם הוא לא לוקח את התרופות הרגילות שהוא צריך אותן, זה לא רק הדוגמה שהגברת מדברת על המוח, אלא זה בכל מיני נושאים, למשל גילול הדם, או דוגמאות אחרות, יש כאלה שיש להם בעיות של לב, כל מיני בעיות רפואיות שמצריכים נטילה כרונית של כדורים. במצבים האלה, עליהם לקחת את הכדורים, אסור לזלזל בהוראות הרופאים, זה פיקוח נפש. התורה מצווה אותנו וחי בהם. אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש, ומקל בהלכות יום הכיפורים. שוב אני אומר, לקחת עם מעט מים, וכל מה שאפשר לעשות למעט מהכמות של המים, תבוא עליכם ברכה. יש כאלה שאמורים לקחת דבר מאכל לפני שנוטלים את הכדור, כדי שהכדור יפעל על קיבה מלאה ולא קיבה ריקה. הם לא מצריכים הרבה לאכול, לכן לוקחים איזו מציעה אחת, אוכלים את המציעה שיש בה לכל היותר 10 גרם, אחרי האכילה של מציעה אפשר בהחלט לקחת גם את הכדור. לא לזלזל בהוראות הרופאים. אנחנו מאוד חרדים לפיקוח נפש. ולכן אני אומר כל הזמן לפנות לרופא. אבל כאשר הדברים הם כרוניים, קבועים, בהם כבר אין הרבה עניין לשאול רופא, כיוון שהמצב הכרוני הוא קבוע, לא ניתן להשתנות ממנו. ולכן ימשיכו כמו שבכל ימות השנה ליטול את הכדורים שמחיים אותם, או אם זה הלחץ דם, או אם זה דילול, או כל מיני בעיות רפואיות כרוניות, לקחת את הכדורים כרגיל.
כן, עכשיו עוד משהו קטן. בכדורים האלה, מה שכן, הרופאה אמרה שצריכים לשתות הרבה מים. אז אני התחלתי כבר לשתות מיום ראשון הרבה מים, כאילו לשים הגוף, לשתות הרבה מים. בתקווה בעזרת השם שזה יעזור, אבל אם דוגמה בחג אני ארגיש כאילו לא כל כך טוב בגוף, כאילו אני ארגיש מיובשת, כי הכדורים האלה, מה שהם עושים, הם כדורים משתנים.
העצה שאני נותן זה לקחת את הבקבוקון עם כובע. מסלקים את הכובע ומשפריצים, מזלפים לתוך הפה בלחץ. לא סתם להצמיד ולשתות, אלא לזלף. זילוף כזה לא מגיע ליותר מ-15 מיליגרם.
כן, הבנתי. והמים ששותים את הכדורים בחג, לא צריכים שמיומרים, תמצית מרה, אני יכולה גם מים רגילים?
האשכנזים מחמירים כן. לעשות שיהיה מים מרים, וכך גם יש פוסקים ספרדים. הלכה למעשה זה לא צריך.
לא צריך, הבנתי. תודה רבה לכולם.
בבקשה, רפואה שלמה. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
אני?
כן.
כן, שלום הרב. רציתי לשאול בקשר לתפילות של ראש של יום כיפור, נשים שלא מטופלות בילדים, ילדים גדלו, והם כן פנויות, הם חייבות ללכת לכל התפילות, 5 תפילות.
קודם כל שנדע, אישה לא חייבת ללכת לבית כנסת. זה דבר ראשון, זה הבסיס. מה המעלה בתפילה בבית הכנסת? תפילה בציבור. יש מעלה גדולה מאוד מאוד לתפילה בציבור. אישה שיכולה להתפנות, אין לה שום עול של ילדים עליה, לא עול של הורים עליה, היא לבד יכולה להתפנות וללכת לבית הכנסת, עדיף ללכת לבית הכנסת. אם היא יכולה ללכת לבית הכנסת, זה אומר לפחות בתפילה אחת. לכן, כשיש מספר בנות בבית ויש ילדים קטנים, הבנות עושות ביניהן תחלופה, זו הולכת לשחרית, זו הולכת למוסף, זו הולכת למנחה, וכך על זה הדרך, לפחות תפילה אחת שתהיה להם תפילה בציבור. מה שאפשר להתפלל, תבוא עליהן ברכה. אין שום הבדל בין יום הכיפורים לכל ימות השנה, כשם שבכל ימות השנה המצווה של האישה היא פעם אחת ביום להתפלל, כך גם ביום הכיפורים. היא חייבת פעם אחת ביום, וזו מצווה מהתורה. אין לה זמן, אבל אם האישה רוצה להתפלל עוד, מותר לה. זה לא נקרא מצווה שהזמן גרמה, כיוון שמדובר בבקשות רחמים. גם בשבת, גם בימים טובים, מותר לאישה להתפלל את כל התפילות, כולל גם תפילת מוסף. לכן, כל מה שאפשר להספיק, בלי שום הזנחה של דברים אחרים שהם באחריות האישה, תבוא עליה ברכת טוב.
כן, ועוד שאלה בקשר לברכות. יש ברכות שאנחנו לא צריכות להגיד בשם ומלכות, שאנחנו בבית הכנסת, אנחנו אומרים הכל בשם ומלכות?
הגברת שואלת יפה. השאלה מתאימה לספרדים ולא לאשכנזים. הרמ"א פוסק שאישה יכולה לברך על מצוות שהזמן גרמה. מרן פוסק שאסור לאישה לברך על מצוות שהזמן גרמה. ולכן ברכות יוצר, ברכות קריאת שמע, כשם שהקריאת שמע מצוותה קבועה, ולכן אישה פטורה, גם הברכות זמנם קצוב והאישה פטורה. איך היא תאמר ברוך אתה השם? לכן ברוך אתה יוצר המאורות, ברוך אתה אוהבת עמו ישראל, ברוך אתה גאל ישראל. זה לספרדיות, אין שום הבדל בין יום הכיפורים לבין כל ימות השנה, אין שום הבדל בין בית כנסת לבין בית פרטי, תמיד האישה לא מזכירה שם שמיים.
תודה רבה.
תזכי למצוות, תזכו לשנים רבות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול את הרב לגבי צום. הרב אמר שאם הרופא אומר לא לצום, אז צריך לבדוק את זה מול רב. עכשיו, יש לי חברה בעבודה, והיא בהריון בחודש שמיני. הרופא אמר לה שאם היא תצום, אז היא עלולה להגיע לניתוח קיסרי, והיא צריכה לאכול רגיל, אפילו לא בשיעורים. עכשיו, אני אמרתי לה שכדאי לה לשאול רב, אבל היא אומרת שהיא סומכת על הרב, על הרופא שלה. השאלה, עד כמה אני חייבת, ועד כמה זה רצוי שאני אנסה לשכנע אותה, שהיא תשאל רב.
א', אני לא מבין את הוראת הרופא. אני לא חייב להבין, אבל זה מאוד לא מובן. מה אכפת לו שהיא תאכל לשיעורין? מה זה משנה אם היא תאכל לשיעורין או בבת אחת כרגיל? שנית, כל הבעיה בדרך כלל של נשים בהיריון, זה הבעיה של צירים מוקדמים. הצירים המוקדמים מגיעים כתוצאה מחוסר שתייה, מהיובש. אם כבר, אז להגיד לה שתשתה. אבל גם לאכול זה נראה לא נכון. אני מבקש, אם אפשר, להפנות אותה או אפילו ללכת איתה לבית החולים הקרוב, כמו שערי צדק או מעייני הישועה, כל אחד לפי האזור שהוא גר, להתייעץ שם עם הרופאים. הרופאים שם מבינים את הרגישות של הצום והם יענו בהתאם. לא לשמוע ככה בעיניים סומות, בעיניים עברות, אחרי כל מיני רופאים קלי דעת. יש כאלה הרבה לצערנו, ולא תמיד צריך לשמוע בקולם.
אוקיי, אני אמסור לה. עכשיו, עד כמה כדאי שאני אנסה לשכנע אותה? כי היא לא אחת שכל כך מקבלת.
הרבה. אין צורך.
סליחה?
לא צריך להתאמץ הרבה. אין צורך.
אוקיי. אוקיי, יש הכוח,
כמה חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו.
כן.
כבוד הרב.
כן, בבקשה.
בשידור. רציתי לשאול בקשר לבחורה בת 20 שסובלת מסכרת נעורים. היא רוצה לצום, אבל הצום מחייב אותה לעשות יותר בדיקות. הבדיקות שלה הן באמצעות, לא באמצעות בקירה, אלא באמצעות סנסור נטרוני שמחובר לגוף שלה. אבל כל לחיצה על הסנסור זה גם כן תעולה בשבת. אז בשבת היא עושה תמיד לפני האוכל ואחרי האוכל. ביום כיפור כנראה תצטרך לעשות יותר בדיקות, כיוון שהיא תמיד תחשוש מהמצב שלה. השאלה היא אם לנסות לצום ובגלל זה להגדיל את מספר הבדיקות, או שעדיף לא לצום, להתחיל לאכול.
איך אתם מבינים, אם היא תבדוק את עצמה, יש סיכוי שהיא תצום באופן מלא?
באופן מלא, בשנה שעברה היא ניסתה, ובסביבות אחר הצהריים המוקדמות, היא הייתה צריכה, הסוכר ירד לה, היא הייתה צריכה לקחת משהו מתוק, אבל היא לקחה את זה לשיעורים, פחות מכי שיעור.
אז שתעשה את הבדיקות, אני אסביר גם למה. הבדיקה היא לא תמיד איסור תורה. האכילה, אפילו במשהו, זה איסור תורה. אז אם אני שוקל את האיסור הקל לעומת האיסור החמור, עדיף יותר לעבור על האיסור הקל. לכן הבדיקה של הלחיצה שהיא בודקת, היא עדיפה ואז היא תוכל לצום, מאשר שהיא תוכל מיד בלי הלחיצות, בלי הבדיקות, בלי הניסיון לברר מה מצבה.
ולמה הבדיקה היא לא איסור תורה?
כל הנושא של בטריה, של זרם, הוא נתון למחלוקת גדולה מאוד. רבי שלמה זלמן אוירבך קבע שהזרם אין בו פעולה חשמלית, ואבי מורי פסק בעקבותיו. לכן יכול להיות שהלחיצה זה כבר הרבה יותר מזרם, אבל זה בוודאי הרבה יותר קל מאשר האכילה. האכילה היא ודאי איסור תורה.
טוב, תודה רבה.
רפואה שלמה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני בחודש ראשון להיריון, ואני מאבדת נוזלים מאוד מאוד מהר, ורציתי לשאול אם יש עניין כאילו כן לשתות שיעורים כאילו ממש מההתחלה, או שרק אם מגיעים למצב ממש לא טוב.
היית אצל הרופא?
לא, עוד לא הייתי בכלל אצל הרופא, אבל אני מרגישה מאוד חלשה כבר בכלל בכללי, וזה... אני כבר אחרי כמה הריונות שתמיד אני מאוד חלשה ומאבדת נוזלים, כאילו מגיעה לאירועים מאוד מהר.
אני מתנצל בפנייך, לא אוכל לענות לך. רק אחרי הוראה של רופא, כן. אחרי הוראה של רופא, תפני לרב. בהצלחה שיהיה לידה קלה בעיתו ובזמנו.
אמן, תודה רבה.
כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת סלים לרגל החגים ליתומים ואלמנות ומשפחות מתחת לקו העוני. משפחות אשר אין להם את המוצרים הבסיסיים לערוך את סעודת החג. בעזרת תרומתכם, עוד משפחה תקבל סל מזון, הכולל עופות, דגים, מוצרים בסיסיים ועוד. חייגו ותרמו, כוכבית 9171. לא עומדים מנגד, מסייעים לעוד משפחה. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. חתומה לכלל פעילות העמותה. כולם בונים סוכה עם סוכות ירושלים. כל החידושים, כל העיצובים, כל המחירים. כולם קונים סוכה בסוכות ירושלים. סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. שלום וק של הפקות וכל חי מזמינים אתכם להפקת ענק בחול המועד סוכות בירושלים. שלוימי גרטנר מארח את יונתן רזל, ארי היל ואומן אורח מיוחד להפקת דיווידי משיריו הגדולים בכל הזמנים. הרכב סימפוני של תזמורת המנגנים בניצוחו של מאסטרו מוישי רוט ובליווי מקהלת נשומה. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, חול המועד סוכות, בשתיים בצהריים, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתר טיק צ'אק או בטלפון 03-513-5555. מקומות מיוחדים לנשים בהפרדה מלאה. עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
הלו?
כן, בבקשה.
קודם כל, סיבה וחצימה טובה לרב.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בבריאות איתנה.
אומרים. רציתי לשאול את הרב, לגבי הכנה למוצאי חג, ואני מתכוון להוציא משהו מהפריזר, חלה או לחם שמוקפאים בשעות אחרי צהריים של לצום, כדי שבלילה זה יפשיר. וזה יום כיפור, השאלה אם זה מותר או אסור, אני לא יודע.
ראשית, אני אציין מחלוקת בין מרן להרמה אם מותר היום להניח מאכל על הפלטה הדולקת כדי שבמוצאי הצום יהיה לי אוכל מוכן שאוכל להשתמש בו במוצאי הצום. לדעת מרן השולחן ערוך מותר, לדעת הרמה אסור. זה במאכל שאני משאיר אותו על האש במשך כל ה-24 שעות, כמובן בלי לנגוע. לגבי...
חמין. אני...
כן, כמו חמין, כן, נכון. אבל לדעת הרמה זה אסור. לעומת זה, עצם הטלטול של דברי מאכל. ביום שבת, כידוע, יש לנו שני דברים שמותר לטלטל אותם אפילו שלא לצורך כלל. אחד, זה דברי מאכל הראויים לאכילה, שניים זה כתבי הקודש, כל מיני ספרי קודש. אלה השניים, בין אם זה לצורך ובין אם זה שלא לצורך, מותר לטלטל. לכן לגבי כל שבת וחג, אני יכול בהחלט להתיר, להוציא מבעוד יום מאכל כפור, להניח על השיש, והוא מפשיר מאליו. על השיש, על השולחן, זה אותו דבר. אבל ביום הכיפורים זו מחלוקת אם אין צורך במאכל. אין ילדים בבית, אין מי שיצטרך את המאכל, לא עבורם אני מוציא את המאכל. בזה יש צורך להימנע, לא לנגוע במאכלים שלא לצורך כלל.
טוב, הבנתי. תודה רבה, הרב.
תזכו למצוות, מה חתימה טובה. האם צריך לשים מים ממותקים בשתייה של פחות פחות מכשיעור? האם צריך לשתות מים מרים כששותים פחות פחות מכשיעור? יש כמה מצבים שבהם אנחנו כן ממליצים לקחת מים מרים. הכוונה תה חזק. תה חזק זה נקרא מים מרים. למשל, אדם שיש לו במחלה כרונית צורך ליטול איזה כדור מסוים, וכאשר הוא לוקח את המים המרים, הוא לא מרגיש שום טעם בפה. במצב כזה מומלץ לקחת את המים המרים, דהיינו תה חזק, ולבלוע את התרופה. כיוון שהתרופה עצמה לא תמיד היא הכרח של פיקוח נפש, אלא מפני שזה דבר כרוני, דבר קבוע. לכן שם כן נמליץ לקחת דווקא את המים הלא טעימים. מה שאין כן במי שידוע שזה פיקוח נפש, כשזה ברור שזה פיקוח נפש, לוקחים מים רגילים. לא טוב לקחת משקים ממותקים, לא טוב ליטול דברים שמושכים וגוררים את השתייה. המשקים המתוקים גוררים את השתייה עוד, ואנחנו אמורים להסתפק במועט, בפחות פחות מכשיעור, ולא להרבות בשיעורים. ולכן, אם אכל פרוסה אחת והוא כבר מרגיש סביע, הוא לא יאכל עוד פרוסה ויאמר כאשר עבדתי עבדתי. אפילו בהפסקה של 10 דקות, בין פרוסה לפרוסה, לא נתיר לו. כל היתר באכילה היא לפי הצורך שהגוף דורש, כדי למנוע את החס ושלום מצב של פיקוח נפש. אבל להרבות באכילה, כיוון שכבר התחיל, בוודאי שאין יתר. לכן גם לגבי שתייה של משקים ממותקים, כיוון שהיא גוררת שתייה נוספת, אין מקום להקל ראש, להתיר באופן גורף כל שתייה שהיא, לילדים הקטנים אפשר לתת. כי אמנם למדנו שצריך לתת לשיעורין, אבל זה לחולים. זה לא נאמר על ילדים. ילד בן 10 שהגיע השעה שהוא הולך לאכול. אני לא אתן לו לסירוגין, לא אתן לו לשיעורין, אני לא אגביל אותו באכילה, הוא נוטל ידיים, הוא אוכל כמה שהוא רגיל, כמה שהוא צריך, ואין לי שום עניין להדריך אותו כמה לאכול ומה לאכול. אבל מה שאין כן באדם חולה, שם אני כן מגביל, שם אני כן מצריך אדם חולה, הכוונה מעל גיל מצוות, שאז כיוון שהוא חייב במצוות, הוא אמור להיות מוגבל בעצם האכילה. לכן שם אמרנו לא לקחת משקים ממותקים, כיוון שהמשקים הממותקים בדרך כלל גוררים שתייה נוספת. בשבוע האחרון הופיע איזו הלכה בעלון הידברות שאני כתבתי, ולא תמיד מבינים את דבריי שאני חייב לכתוב בקצרה. לכן אני מנצל את ההזדמנות להסביר את דבריי בעלון הידברות. שם נשאלתי האם מותר לשים דאודורנט ביום הכיפורים. לשים דאודורנט לאדם רגיל בוודאי שאסור. זה לא משנה אם זה נוזלי שבשבת מותר, ומשחה שגם בשבת אסור, זה לא משנה. יום הכיפורים אסור גם בשיחה, ואין שום היתר לשים דאודורנט. כמובן לגברים ולנשים במידה שווה, אין הבדל. מה שאני כתבתי שם להתיר, דיברתי על אדם שהוא בריא, יותר מדי מזיע, והזיעה גורמת לריח לא טוב. כשם שמותר להסיר לכלוך ברחיצה, כך מותר להסיר את הריח הלא טוב, אם ברחיצה, ואם על ידי הדאודורנט הנוזלי, שהוא מונע את הריח הלא טוב. הוא יעמוד בחברת הבריות ולא יוכלו להתפלל מהריח שנודף מגופו. לכן לאדם כזה נתנו את האפשרות לשים את הדאודורנט הנוזלי שבו אין איסור ממריח, שגם בשבת זה יהיה מותר. הוא עדין ביום הכיפורים כדי למנוע את הריח הלא טוב. כי גם ריח לא טוב נקרא בשם לכלוך. הלכלוך והרחיצה הם לא הולכים ביחד. למה אני רוחץ את הלכלוך? כדי להימצא בחברת הבריות בצורה הגיונית, בצורה נכונה. לכן, הגברת שמחליפה טיטול לתינוק, היא נגעה בטיטול, או ריח של מרגליים, או אפילו בטעות נגעה בצואה, נשאר לה ריח לא טוב ביד. היא רוצה לקחת סבון ולרחוץ את היד כדי לסלק את הריח הרע. זו רחיצה שמסלקת לכלוך, כי גם ריח רע מוגדר כדרך של לכלוך. הריח הרע הוא חלק מלכלוך וצריך לסלק אותו כדי להימצא בחברת הבריות בצורה נכונה. זה ההסבר לדבריי שכתבתי בהידברות, ולא להבין מדבריי כאילו שכל אדם שרגיל לשים דאודורנט יהיה מותר לו גם ביום הכיפורים. לא כך. אישה שרגילה לשים ריח טוב יעלה על הדעת שיהיה מותר לה? גבר שרגיל לשים אפטר שב יעלה על הדעת שיהיה מותר לו? חס ושלום. זו רחיצה וזו שיחה, בשתי הדוגמאות זה כבר איסור, אמנם איסור דרבנן, אבל זה איסור חלק מהחמישה עינויים. לא יעלה על הדעת של הקל ראש. כן, בבקשה לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה. אני יודע היום, למשל שאני עושה קידוש ליין, צריך להיות רביעית. יין זה 86 גרם. הבת שלי אחרי לידה, והרופא אמרה שהיא צריכה לשתות מים כל שעה 35 סמ"ק. כמה זה סמ"ק בגרמים? מי רוצה לשקול?
35 סמ"ק זה 35 גרם.
תודה רבה כבוד הרב, תאריך ימים.
אני אבל לחזור על דבריך ולא מדויקים הדברים. אתה צודק ש86 גרם זו הייתה המידה של הרביעית בעבר, שאז היינו מודדים בצורה אחרת את הדירהם. בימינו יש ידיעה ברורה שהדירהם הוא קרוב ל3 גרם. כיוון שהדירהם נפחת, בעבר הוא היה 3.2. זה כבר למעלה מ-30 שנה שהדין הזה התברר באופן הכי מוחלט, שהדירהם משקלו קצת פחות מ-3 גרם. לפי זה, הכזית זה 27 גרם, והכביצה 54 גרם, והרביעית זה 81.
כן. אז אתה אומר 35 גרם צריך להיות מים נטו.
נכון.
תודה רבה כבוד הרב, תאריך ימים.
בבקשה, גם אתם תזכו לשנים רבות. כן, שאלות מהאתר. 4 חודשים אחרי לידה ומניקה וסובלת מסחרחורות חזקות וכאבי בטן. מה לעשות בצום? שאלה ראשונה, מה הרופא אומר? שאלה שנייה, מה קורה עם התינוק, האם יש לו דברים אחרים לאכול, מטרנה, סימילק, האם הוא יכול להסתדר עם מאכלים אחרים? אם שתי התשובות הן שאין משהו אחר לתת לתינוק אלא את ההנקה, התינוק ינק והאמא תשתה חלב, ואם אפשר שתהיה שתייה לסירוגין של עד 40 cc, שתהיה שתייה לסירוגין כל 5-10 דקות קצת, ובזה יהיה לה גם את החיזוק לעצמה, וגם את היכולת להניק את התינוק. הסחרחורות בלבד לא ניתן להקל ראש בגללם להתיר אכילה או שתייה. סחרחורות בלבד יכולות להיות נובעות מאיזה חוסר איזון, אבל זה לא פיקוח נפש. פעמים שזה כן פיקוח נפש, פעמים שהסחרחורות נגרמים בגלל חוסר איזה דברים מסוימים בגוף שעלולים להתפתח למצב של פיקוח נפש. לכן אני אומר שוב, אל תפנו לרבנים בשאלות מהסוג הזה, לפנות קודם כל לרופא. אחרי שרופא נותן את חוות הדעת, אז ניגשים לרב והרב יוכל לענות על השאלות. שאלה נוספת, אדם שיש לו כאבי ראש חזקים באמצע הצום, לא יוכל להתפלל אם לא ייקח אופטלגין נוזלי ללא מים. האם יכול לקחת? אם הוא לוקח את האופטלגין הנוזלי, זה כבר נקרא מים. זה כבר נקרא מים שבוודאי דינם ככל מים שגם טיפה אסורה. כאבי ראש זה לא פיקוח נפש. יש אנשים שסובלים מסינוסיטוס. אני ממליץ מאוד לקחת היום את הכדור קליצום, הוא עוזר הרבה גם לבעלי הסינוסיטוס וגם לבעלי הסחרחורות וכאבי הראש. לקחת את הכדור הזה היום מותר לך תחילה. אין שום הגבלה לכל אדם שרוצה. אנחנו ברוך השם בריאים לא צריכים, אז אני לא לוקח. אבל מי שחושב שזה יעזור לו לעבור את הצום בשלום, ייקח את הכדור קליצום, והקדוש ברוך הוא יעזור שהוא יוכל להשלים את הצום כמו שצריך. התקיעת שופר מחר בערב. צריך קודם כל להודיע שהתקיעת שופר לא באה כדי להודיע שמותר לאכול, כדי לפרסם שמותר לאכול. המטרה של התקיעת שופר היא מאוד פשוטה, מאוד ברורה, לעשות זכר לשופרו של יובל, לא יותר. בזמן שהיה בית המקדש קיים, וישראל היו על אדמתם, היה היובל נוהג. התורה ציוותה וספרתה לך 7 שבתות שנים וכו', ואז יש גם, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, תעבירו בכל ארציכם, ויש מצוות תקיעת שופר, ואז היו תוקעים בעיצומו של יום. היום גם אין ישראל על אדמתם, אין לנו יובל, וגם אין בית המקדש קיים, אין לנו את ספירת היובל. ממילא, כיוון שאין ספירת יובל, התקיעת שופר היא רק מזכרת לשופרו של יובל. מתי מותר יהיה לתקוע בשופר למזכרת? רק בצאת היום. מתי היום יוצא? מתי מסתיים קדושת יום הכיפורים? יש לנו חובה להוסיף מחול על הקודש, גם בכניסת היום וגם ביציאת היום. לכן היום מפסיקים את הסעודה המפסקת, מסיימים את הסעודה המפסקת ב-17:45, כדי שיספיקו לרחוץ את הכלים, לסדר את הבית בצורה מכובדת. על יום הכיפורים נאמר לקדוש השם מכובד. וזהו יום קדוש בימי שנה, יום הכיפורים. מכובד בכסות נקייה. וגם מפה יפה על השולחן כדי לקבל קדושת יום הכיפורים. אם כך, אני מסיים את הסעודה ברבע לשש. מותר אחר כך לאכול ולשתות דברים קלים. עדיין לא נכנס הצום. הכניסה של היום, אם כך, היא תהיה בסביבות השעה שש, שזה רבע שעה, 20 דקות לפני השקיעה, וזה נקרא תוספת מחול על הקודש, שהיא מצווה מהתורה. כך גם ביציאת היום. ובשונה ביציאת היום מכניסת היום, אני שם מאוד מאוד רגיש לאותם המסכנים, כמו הילדים בני 12-13 שצמים כל היום, או כל מיני אנשים עם בעיות רפואיות, צריך להיות רגיש עליהם, צריך לחשוב עליהם. כמה שמושכים יותר זה עינוי בשבילם, כל דקה ברגעים האלה זה נצח. לכן, התקיעת שופר מותרת כבר 20 דקות אחרי השקיעה. כל מקום ומקום לפי עניינו, 20 דקות אחרי השקיעה מותר כבר לתקוע בשופר ולאכול. כמובן אחרי הבדלה. עושים להם את ההבדלה ואוכלים, מותר להם לכתחילה לאכול כבר 20 דקות אחרי השקיעה. לכן באזור המרכז, השקיעה מחר תהיה בשעה 6:17. מצד הדין, 6:20, זה כבר זמן מצוין לתקיעת השופר, ותבוא עליכם ברכת טוב. אני רק רוצה להודיע שבעזרת השם, בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן ברצף, לא יהיו כאן את הפרסומות, נוכל לעשות את השידור באופן רציף. המאזינים שירצו לשאול יוכלו להיכנס לשידור ולשאול ככל העולה על רוחם. כן, לשיחה הבאה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום.
רציתי לדעת לגבי מנהג הכפרות, אם הרב יודע כמה מחיר, כמה כסף זה נקרא לכל בן אדם.
מחיר של עוף. מחיר של עוף היום ממוצע זה 25 שקלים, נותנים 25 שקלים לצדקה ומסובבים על הראש ואומרים זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. אם זה כמה, זה חליפתנו, זה תמורתנו, זה כפרתנו.
כן. עוד שאלה כבוד הרב, אשתי עברה ניתוח קיסרי לפני חודשיים, והיא מרגישה בסדר, אם הרב יודע אם יש איזה בעיה כלשהי, כאילו אם היא תרגיש נגיד משהו כזה כחורת, מה היא יכולה לעשות?
ההצעה שאני נותן זה לשמור על מנוחה. כששומרים על מנוחה, גם אין יובש של הגוף, וגם חוסר מאמץ נותן ממשיך את הכוח שכבר קיים בגוף.
תודה רבה כבוד הרב.
שיהיה בשעה טובה ומזל טוב. כן, כאן הגיע בינתיים לסיומה השעה הראשונה, ואיתכם המאזינים נמשיך את השידור בעזרת השם לאחר השעה הבאה, בעזרת השם עד השעה 11. בינתיים, שלום ולהתראות.
שידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי.
כולם בונים סוכה עם סוכות ירושלים,
כוכבית 2582 ובאתר 2582.co.il. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. המשטרה תגברה משמעות.